מה שבעצם למדנו פעם שעברה, שצניעות הלבוש, שוב, זה פועל יוצא של שמירת העיניים, של האיסור לראות לקרב לערווה דרך ראייה. עכשיו, יש דברים שהם אסורים אפילו בראייה, שכאילו גלי האור יגיעו לעין, יש דברים שהם אסורים רק מהסתכלות. אז בקשר בינו לבינה, איסור הסתכלות הוא איסור גורף, אסור בכלל. בכל תחום, גם באצבע, בציפורן של האצבע. ואיסור ראייה הוא קשור לחלקים מסוימים שהם דורשים כיסוי. זה בעצם החשבון, רק נאמר באופן כללי, שחובת כיסוי היא קשורה רק נקרא לזה, למפגש עם עובר אורח תמים. זאת אומרת, החובה שלי לחסות את עצמי זה מפני אדם שעובר אורח תמים. אם אדם מחליט שהוא יוצא מגדרו, לדוגמה, הלך לחוף ים נפרד, בסדר? הכל בסדר, הוא צנוע, הכל טוב. מישהו החליט שהוא מתצפת עכשיו איזה רב קומות עם טלסקופ, זה בעיה שלו. זה ממש לא בעיה שלך. אם אדם עובר אורח תמים, שעובר בלי כוונה, יכול לראות, אז זה לא מספיק מכוסה. זאת אומרת, רמת הצניעות שנדרשת היא מאנשים נורמליים, לא מאנשים לא נורמליים. זה חשוב הדבר הזה. כי יש איזשהו גבול שאנחנו לא עוברים אותו. שאם אדם יתאמץ מאוד, לא יודע מה, יש חתונה, החתונה נפרדת. רוקדים ממש בנפרד, אם נניח מחיצות בצורת חטא, לא משנה, אדם רגיל לא עובר שם. מישהו הביא סולם. הוא עכשיו חייב, כאילו, עולה על הסולם, חייב לראות את הבנות קרודות. זה לא בעיה שלך. זה ממש בעיה שלו. האיסור לא תקרב, הוא כלפי אנשים נורמליים, בריאים, תמימים, רגילים. זה עניין אחר. זאת אומרת, האם יש היתר שאדם עסוק באיזה מלאכה, אם זה היתר או לא, זה אנחנו נגיע בשלב אחר. אבל הנקודה כאן, שוב, שאין עניין להישמר מפני אנשים חולים, או מפני אנשים שיוצאים מגדרם כדי לראות. זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלו. אני לא עונה עכשיו על זה, למרות שיש הרבה מה לומר על זה. קיצור, זה הדיון שקשור לצלם, קשור לספר, קשור לחובש בצבא, לפרמדיק, כל מיני דברים כאלה. האם זה שהוא עסוק באיזה מלאכה, זה יוצר גדר אחר בלחוסים, כמו נלך תרום אדם עם חובש, לדוגמה. אוקיי, אנחנו למדנו פעם שעברה את האיגרות משה, שאומר שיש עוד כמה איסורים חוץ מערווה בלבוש. יש איסור של דרכי גויים שקשור בעצם עד כמה אותו כן לבוש הוא מאפיין עניין דתי של גוי. זאת אומרת, זה שגויים הולכים עם ג'ינס, זה לא הופך את הג'ינס לעכשיו חוקות הגויים. אבל אם יש בגד שהוא בגד של צביון גוי, כמו נניח בגד כמורה, זה כן דרכי גויים. והוא אומר שם שיש עניין שבגד שהוא לא צנוע, יש בו גם משום חוקות הגויים. כי עם ישראל דרכם להיות צנועים. ויותר מזה, גם אם יש כאלה שהולכים ככה, למרות שיש גם ישראליות שככה הולכות, הוא אומר, עצם העובדה שיש פריצות, זה עצמו חוקות גויים. ככה רבי משה פיינשטיין מסביר, וזה דבר שיש לו משמעות כמובן. אנחנו עכשיו הופכים דף לעמוד השני. יש שם עוד כמה עניינים חשובים שקשורים לצניעות הלבוש. אחד מהם זה תשובה של הרב עובדיה יוסף לגבי האיסור ללכת בבגדים שהם בלי שרוול. טוב, היום זה יש גם דיון שם, האם מותר למכור בגד שהוא בלי שרוולים. היום זה קצת פחות רלוונטי, כי היום יש אופנה שיש שכבות, כאילו, אז הבגד עצמו הוא לא אסור כשלעצמו, כי אפשר גם ללבוש אותו בצורה שהיא כן צנועה. יש עוד, עוד, עוד כמה. אנחנו עכשיו מגיעים לעניין המרכזי שבו אנחנו לא הספקנו לעסוק, זה איפה זה השוק. זאת אומרת, התחלנו באיזשהו דיון ממשנה מסכת תועלות, ששם דנו האם, האם שוק בכלל, האם שוק זה החלק שמעל הברך או מתחת הברך. באופן פשוט ראינו שזה, שבשפה פשוטה השוק זה החלק שתחת הברך, נכון? זה אומר גם שיש, כשאנחנו עוסקים במחלוקות הפוסקים, מחלוקות הפוסקים, יש דברים שהם המיינסטרים, כאילו זה הקולה, ואפשר להחמיר או ראוי להחמיר. יש מקומות שהפוך, שהמיינסטרים הוא החומרה. זאת אומרת, הצד היותר מחמיר הוא חלק יותר, והקולה היא קולה דחוקה. ראינו שבאופן פשוט זה, זה ככה. זאת אומרת, הגדרת השוק, החלק העליון של הרגל, זה הגדרת חוקה. עכשיו אנחנו קצת נראה את זה יותר פנימה. אנחנו במקום מספר 9. אנחנו בהלכות קריאת שמה, שזה כבר אמרנו כבר, שיש שתי הלכות שקשורות בצניעות, אחת קשורה לחובת הכיסוי, אחת קשורה לאיסור לקרוא קריאת שמה כנגד ערווה. כן. מול אשתו, נכון. מול אשתו מותר. זאת אומרת, מה ששם בעצם עסקנו, זה בשני גדרים שונים לגמרי. יש איסור ראיית ערווה, איסור לקרב לערווה. זה קשור במישהי שהיא אסורה לה באיסור גילוי ערווה, לא אשתו. ויש גם איסור לקרוא קריאת שמע כנגד ערווה, זה קשור גם באשתו.
אבל אני מישהי שקוראת את מה?
מי שלא מבינה עברית יכולה להבין את זה ככה, נכון. כן. זאת אומרת, אם דנים בלימוד זכות, כאילו, אז יש הרבה מאוד לימודי זכות. אם אנחנו דנים, האם זה העניין שמדובר בגמרא, ממש לא מדובר בו. זאת אומרת, הנקודה שבה עוסקים זה איסור גילוי ערווה. לפני כן עסוקים בקריאת שמע. בטפח באישה ערווה עסוקים בהלכות קריאת שמע.
ושקריאת שמע, כאילו,
נכון.
ברור שבקריאת שמע אז רק יהיה אפשר טפח, אבל ביום יום זה כנראה אפשר לתאם את זה, כי זה
כן, אבל יש גם עוד איסור שהוא גם כתוב בתורה, שכתוב שם לא תקרב. והנקודה היא שזה נושא אחר. זאת אומרת, זאת אומרת, אם היה צריכים לפלפל ולהגיד איך, כאילו איך קרה שבבתי ספר אמרו לך שעד טפח זה מותר, אז זה הלימוד זכות, כן. הכרתי פעם איזה מאמר הלכתי של רב שאני מעריך בסך הכל, אז הוא כתב גם על זה, הוא אמר שמכאן לימוד זכות לסבתות שהן יראות שמיים, אבל בשרבולים כאילו הם עד טפח, כאילו מעל הרפק. אז כתבתי לו, אמרתי לו, תראה, אם זה היה, אם נושא המאמר היה לימוד זכות על סבתות, אתה צודק 100%, מצוין. אבל אם נושא המאמר זה צניעות, אז מה הקשר לימוד זכות על סבתות עכשיו? תגיד לי מה נכון, מה לא נכון. זאת אומרת, זה ש... אני חושב שהערבוב הזה שבין, כאילו, איך לא מייאשים את הבן אדם, לבין מה נכון, הוא קריטי. זאת אומרת, אתה אמור לומר, זה האמת, עכשיו רוב האנשים לא אומרים ככה, או לא עושים ככה, ואני מבין אותם, אני כאילו מסמפת אותם למרות זאת, אני... בדוח הקצום, כי יש מעל, כאילו, על גבי זה ראשונים ואחרונים, שכבר יודענו בזה, זה דוח הגדול מאוד, כי השולחן ערוך לא פסק ככה. הוא הביא את זה באבן העזר, לא בהלכות, כאילו, באור החיים. זאת אומרת, השולחן ערוך ודאי הבין שההגדרת שוק באישה ערווה היא לא הגדרה לגבי איסור קריאת שמע או חיוב קריאת שמע או אופן קריאת שמע, אבל אני יכול להבין כמעט כל דבר, וזה בסדר, כאילו. זאת אומרת, אפשר לסמפת כל דבר, כל תחום. הנקודה כאן, אנחנו צריכים פה לעסוק במה כוונת המשורר, ולא כאילו כמה אפשר להבין את האדם שחושב אחרת. אז כדי רק קצת יותר, יש באמת איזשהו חיבור בדבר הזה בסימן עין אי באורח חיים, שהוא פה עוסקים בהלכות קריאת שמה, והחפץ חיים מביא שם בתוך הלכות קריאת שמה, הוא מביא עוד משהו. למה החפץ חיים באמת הביא את זה שם? למה? ניחוש אחד או שניים? אז אני פשוט שאלתי קודם, לכן אני אמשיך טיפה. שוב, יש בסימן עין A באורח חיים, יש דיון לגבי קריאת שמע כנגד ערווה. אמרנו כבר, זה אפילו אשתו שהיא תאורה, שהיא כמותרת לו, יש איסור כזה. והחפץ חיים מביא שם את החיוב לחסות את השוק, ואיפה זה השוק. ושאלתי למה החפץ חיים בחר בהלכות קריאת שמע כדי להביא את זה. זה יפה, זה באמת הברקה יפה. יש משהו שהרבה יותר פשוט, שאין חפץ חיים, אין משנה ברורה על אבן העזר. משנה ברורה זה רק על אור החיים. אז הוא היה חייב להביא את זה באיזשהו מקום, אז הוא הביא את זה כאן. אז אני אסביר. יש בעצם, היה שלב שבו עם ישראל קיבל תורה מסיני, ונולדה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, היו הרבה מאוד מסורות בכל מיני תחומים. בתחום של חיי היום יום, בתחום של חיי אישות, משפטים, איסורים, כל מיני דברים. עם הזמן, נוצר צורך לסדר את הדברים לפי נושאים. ואז בש"ס, רבי יהודה הנשיא בעצם, סידר את כל המשניות לפי נושאים, מסכתות, זה היה נקרא, מסכתה וסדר. שזה היה פחות או יותר כאילו כותרת גדולה, נניח סדר נשים, אז זה כל דינים שקשורים לאיש ואישה. גיטים, קידושים, כתובות, יבמות, כל מיני. והיה גם נניח סדר זרעים, הוא עסק בעניינים שקשורים בחקלאות, רובו ככולו. וכן הלאה, אז זה הדרך. בסדר מועד על מועדים. עבר עוד שלב, הרמב״ם החליט שהוא אוסף את כל הגמרא, לא לפי החלוקה הזו רבי יהודה הנשיא, אלא לפי נושאים יותר מדויק, כי היה גם בתוך מסכת כתובות גם דינים שקשורים בהלכות עת זומם בכלל. אז הוא הפך את כל השעס, סידר אותו לרוחב. מזה דרך אגב, מזה הרעיון של השבוע סיכום, שבעצם הרמב״ם סידר את כל התורה שבעל פה מחדש לפי נושאים, ודלה מכל הגמרות את אותו נושא וסיכם אותו ביחד משנה תורה הרמב״ם. והוא אגב טען שמאז שהוא חיבר את הספר שלו לא צריכים לראות גמרא בכלל, צריכים רק תורה שבכתב ולהגיש אותו על הרמב״ם, ואתה יודע את כל האסור והמותר. לא ספר המצוות, זה 14 ספרים, היד החזקה, שהם בעצם סיכום של כל ההלכות בעם ישראל לפי נושאים.
אז מה זה ספר?
מצוות? זה ספירת מצוות, תרג מצוות לפי פירוט מסוים של מה גדר המצווה. ופה מדובר על משהו אחר, על חלוקה לפי נושאים ותתי נושאים. אני אך ספר שופטים לדוגמה, הוא אחראי בכל דיני משפט. ועוד, על זה הדרך. בכל אופן, אז הרמב״ם עשה את שלו, ואז הגיע הראש. הראש היה בעצם בן דורו, פחות או יותר, קצת אחרי הרמב״ם, והוא כתב פירוש על השס, רבנו אשר. ובנו היה רבי אברהם בן הראש, אברהם קראו לו. הוא החליט שהוא בעצם יוצר סידור מחדש, לא כמו הרמב״ם, אבל די דומה, לפי ארבעה טורים. והוא נקרא היום בעל הטורים. הוא עשה ארבעה טורים, ארבעה נקרא איזה, זאת אומרת, ספרים עיקריים, שכל חיי היהודי הם סובבים סביבו. זה אורח חיים, זה איך אתה מתנהל בחיים. יורה דעה, איסור ויתר, פחות או יותר. אבן העזר זה נישואין וגירושין ואישות, וחושב משפט זה כל מיני דינים שקשורים לעדים, להזמת עדים, לשבועה, לכפל, כל הדברים הללו. וככה הוא בעצם בנה את הטור. על גבי הטור יש פירוש בית יוסף שאותו כתב רבי יוסף קארו, כמובן מצוין. בשלב מסוים הוא התלהב, אמר אוקיי, בוא נעשה מזה ספר. הוא כתב שולחן ערוך שהוא מתוך הבית יוסף דלה את הדברים על פי אותם ארבעה טורים של כן, אור חיים וכן הלאה, וכתב שם שולחן ערוך של מהי דעתו באותם ארבעה טורים. זה השולחן ערוך. אז אם הראש הוא פוסק אשכנזי, והטור הבן שלו הוא גם פוסק אשכנזי, אז שולחן ערוך פוסק ספרדי. והוא פסק לפי שלושה, נקרא את עמודי פסיקה, הוראה, הרמב״ם, הראש והריף. כשאין פה כל כך פייר פייט, כי זה שניים ספרדים. הריף והרמב״ם. זה בעצם שולחן ערוך, ועליו יש את הגאות הרמה, שהוא שוב אשכנזי, שבא לתרגם את השולחן ערוך ולהגיע אותו על פי פסיקת האשכנזים. הרמה, זה נקרא, כן, משהו כזה. כן, לא, אז הוא כתב פירוש הגהות על גבי השולחן ערוך. לפני כן היה עוד פירוש נוסף על הטור שהוא עצמו כתב, נקרא דרכי משה. ושוב, על גביו הוא אמר, אוקיי, אם כבר באמת הוציאו ספר הלכה שהוא כל כך מפורט וערוך, אני רוצה להוסיף עליו את מנהג האשכנזים. וזה נקרא הגהות. זה כאילו הכוכביות ליד שאיך פוסקים האשכנזים. בהרבה מקרים זה לפי המנהג.
אז כשאומרים שולחן ערוך, אז מתכוונים גם לכל הספרים
שלפניו כאילו... לא. אז עוסקים בספר שנקרא שולחן ערוך, שאותו כתב רבי יוסף קארו, על בסיס הטור, נכון. נכון. ואז תראי את הפסק של הראש, נכון. בעיקר את הפסק של הראש.
אבל אם אני רוצה למשהו יותר חדש, אז
שולחן ערוך. שולחן ערוך הוא אחרי ארבעה טורים. ועל גבי זה יש פירוש משנה ברורה. משנה ברורה זה בעצם על השולחן ערוך והרמה, הפסיקה של הדור האחרון. חפץ חיים כתב את זה. נכון, נכון, אשכנזי, נכון. ויש הלקוט יוסף, הוא לא בדיוק על סדר השולחן ערוך, אלא הוא אוסף פסקים שקשורים לשולחן ערוך. יש גם הלכה ברורה, זה שהוא נקרא, זה באמת יצא לפני כמה שנים, עובד יוסף. ויש גם הלכה ברורה, שזה בעצם פסיקה ספרדית, על פי השולחן ערוך, עובד יוסף, על סדר השולחן ערוך. אז רואים שולחן ערוך למעלה, ופסיקה למטה. זה קצת יותר ארוך, כאילו, על פי הסדר של הסימנים.
תודה רבה.
בשמחה, בשמחה. אז רק אמרנו שזה נמצא בתוך הלכות קריאת שמע כנגד ערווה, כי אין משנה ברורה על אבן העזר. אין. לא יצא משנה ברורה על אבן העזר. לכן החפץ חיים היה חייב לדחוף את זה איפשהו. בסדר? וזה באמת, זאת אומרת, התשובה למה שאמרה קורא רחל, שאולי זה כן קשור. לא בהכרח זה קשור. אז נראה ביחד את מקום מספר 9, בסדר? אפשר? יאללה. יש שולחן ערוך, רמה, אחר כך זה האגם מה שאנחנו אמרנו עכשיו, ואחרי זה יש משנה ברורה למטה. מי רוצה לקרוא?
אני.
יאללה. זה קשור להלכות קריאת שמע כמובן, נכון? יופי, כן.
כפת מבוזים
באישה במקום שבאמכה לחצתו אפילו אישי, אסור לקרוא קריאת שמע כמובן. ברור. שוב, זה הלכות קריאת שמע, ואסור לקרוא קריאת שמע כנגד טפח מגולה באישה, באופן, באותו מקום שדרכה לחסון, נניח, לדוגמה, אין בעיה לקרוא קריאת שמע כנגד כף יד, נניח, אבל איפה שדרכה לחסותו, אסור לקרוא כנגדו קריאת שמע, אפילו שהיא אשתו, כי זה הלכות קריאת שמע, זה לא סעיף בהלכות צניעות, אלא בהלכות קריאת שמע, שאסור לקרוא קריאת שמע כנגד ערווה. אז ערווה זה לא קשור האם לך זה אסור, אלא אם זה, זאת אומרת, מקום שבו, שדורש כיסוי, אז הוא נקרא ערווה ואסור לקרוא כנגדו קריאת שמע. מצוין. על זה מוסיף הרמה, הגה, ויש אומרים, חבוד. הגה זה ברשי ליד, כאילו.
ויש אומרים, דווקא באשתו, אבל
מה הכוונה? אגב, דרך אגב, כמעט תמיד אומר את זה בלשון יש אומרים, כי זה קשה לו להגיד הפוך, כאילו יש נוהגים ככה, אבל זה לא באמת שיש כאילו דעה אחרת. ושכל זה זה דווקא באשתו, כל היתר הטפח ושק מטפח ומעלה אסור, זה דווקא באשתו שהיא מותרת לו. אבל באישה אחרת שהיא לא אשתו, אפילו פחות מטפח וערווה. למה מדובר? קשה לדעת, נכון? אם זה לקריאת שמה או לשאר כל החיים. אבל זה די פשוט שההבחנה הזאת שבין אשתו למישהי אחרת קשור להבחנה שבין טפח לפחות מטפח, נכון? זה איך שלא יהיה. על גבי זה יש גם משנה ברורה, אנחנו בסעיף ב' במשנה ברורה. כן, אבל פניה וידיה.
אבל פניה וידיה, פי המילג שדרך להיות מבולה באותו מקום. וכן בפרסות רגל עד השוט. והוא עד המקום שנקרא...
קניה.
קניה.
אין שונה, אשכנז, כוונה בגרמנית או צרפתית. זה ברך הכוונה, כן? זה עד הברך, כן.
במקום שדעבר נהלך לחף, מותר לקרוב כנגדו, כיוון שכיוון שרגיל בהם אינו בא לידי עירור, ובמקום שדעבר לחסות שיעורן טפח כמו שער באותה אישה. אבל זה מותר ושוקע, אפילו אם נהלך מגולה, כדרך הפרוצות אסור.
כן. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, השוק היא צריכה כיסוי תמיד, בכל מקרה. הזרועות היא צריכה כיסוי תמיד, בכל מקרה. אבל השוק זה מפרסות הרגל עד השוק מותר. זאת אומרת, עד הברך מותר לגלות. איפה מותר לגלות? באותו מקום שיש דרך ללך יחף. זאת אומרת, אם יש מינה ללכת יחפים, אז באופן פשוט מדובר, שוב, אפילו באשתו, ולקריאת שמה, וקל וחומר לגבי איסור ערווה. אז הוא אומר שוב פעם, הוא אומר ככה, הוא אומר, מי כאילו כף הרגל ועד הקניה, זה עד הברך, מותר לגלות, זאת אומרת, מותר לקרוא קריאת שמה כנגדה, זה לא ערווה. באיזה מקום? באותו מקום שיש לו מנהג, ללכת יחף. הכוונה, אם יש מנהג של כיסוי, אז גם זה דורש כיסוי. אם אין מנהג שנכסים שם, אז אפשר לקרוא קריאת שמה כנגדה, שוב, כנגד אשתו הכוונה, שיש חלק מהרגל שמגולה, שזה לא נקרא ערווה. זאת אומרת, שוב, עוסקים כאן בעצם בהלכות קריאת שמה. והוא אומר שהגדרת ערווה לקריאת שמה מעבר לטפח, יש עוד הגדרה. אם זה אזור שדרכה לחסות אותו, אז אסור לקרוא קריאת שמה כנגד זה. לדוגמה, השוק או הזרוע. אבל אם זה מקום שאין דרכה לחסות אותו, זה לא נקרא ערווה, כמו כף היד, או כמו פרסות הרגל, זאת אומרת, עד הקניה, עד השוק. הכוונה, הוא אומר, זה עד הברך. מכאן הפסק של החפץ חיים, שהחלק שבין העקב לברך, הוא לא דורש כיסוי, הוא לא ערווה. שוב, אמנם כל זה נאמר לאשתו ולקריאת שמה, אבל זה קל וחומר לגבי כאילו כיסוי של אישה אחרת. כן. כן, הוא אומר ככה, הוא אומר שמה שדורש כיסוי באשתו לקריאת שמה זה רק חלקים בגוף שהם דורשים, שיש מנהג לחסות. אבל הוא אומר, החלק שבין העקב לבין הברך לא דורש כיסוי אם אין מנהג לחסות. זאת אומרת, אם בארץ, באותה עיר, באותו אזור נוהגים לחסות, אז גם זה נקרא ערווה. אם לא נוהגים לחסות אותו, אז זה לא נקרא ערווה. וכל זה
שהוא לא נוהגים, כאילו מה הלכה אומרת?
אז כנראה שיש בדבר הזה דרגות. מצד ערווה זה לא ערווה, הוא אומר, זה לא ערווה, זה לא דורש כיסוי, אלא אם כן נוהגים לחסות.
לא דורש כיסוי בקריאת שמה, הוא לא דורש כיסוי בקריאת,
הוא מדבר רק בקריאת שמה.
אז כאילו זה רק בדיעבד כזה,
לא בדיעבד. בהלכות קריאת שמה מותר לקרוא קריאת שמה כנגד החלק שבין העקב לבין הברך אצל אשתו. זה לא ערווה נקרא. יפה, אבל זה בוודאי אותו מקום שאצל אשתו יהיה אסור, ודאי שיהיה אסור אצל מישהי אחרת ולא בקריאת שמה.
הרב,
כן.
כיסוי נחשב גם סמיכה נגיד, או מכנס ארוך?
ודאי שכן, ודאי שכן. אז הוא כאן מקל. הוא אומר, אם אין מנהג מיוחד, אם אין מנהג מסוים לחסות את החלק שבין הברך והעקב, הדבר הזה לא נקרא ערווה. זה החידוש שלו. עכשיו, מזה, על זה נתלו כולם. ששוב, שהחלק שהוא נקרא שוק, שההגדרה שלו בגמרא זה ערווה, זה לא החלק הזה. זה לא בין הברך לבין העקב, אלא מהברך ומעלה. זה החפץ חיים. אמנם, שוב, אמנם כל זה בדיון לגבי קריאת שמה. אבל בוודאי שאין יותר קהולה בנניח מישהי אחרת. כן, אז אפשר, זאת אומרת, אפשר כן לומר שמשהו יקל בקריאת שמה, הוא גם יבוא גם להקל בדיני ערווה. כי הוא אומר, זה לא הגדרה של ערווה. כי אם זה היה ערווה, אז היה אסור לקרוא גם קריאת שמה כנגד אשתו, שהיא מגולה בחלק הזה. מובן הדבר הזה? זה קצת פלפול טיפה.
יש כאלה שמה, כאילו משליחים מפה את כל העניין של... כאילו לפי
המנהג המקום
גם בתחום אחרים, לא נגיד אם יש
מנהג המקום
שיש
עם
חולצות שהם יותר...
זה בדיוק לא מה שהוא אומר. הוא אומר שוב, הוא אומר, אבה על זרועותיה ושוקה, אפילו שהגילים הלכת בגילוי, מגולה, הדרך הפרוצות, אסור. זאת אומרת, הוא אומר, אם זה ערווה, אז אין שאלה שכאילו נהגו לו, אבל אם זה לא ערווה, זה כאילו, זה... זה רק, זאת אומרת, סייג לחומרה. זאת אומרת, לכולה אי אפשר. זאת אומרת, אם זה ערווה, לא אכפת לי מה באמת נוהגים בעולם. זה בכל מקרה יהיה אסור. אם זה לא ערווה, וזה מנהג לחסות, אז זה גם יהיה אסור. זאת אומרת, יש הגדרה שהיא נקרא אובייקטיבית, שהיא בכל מקרה קיימת, יש על גבי זה עוד קומה, מנהג המקום. אם מנהג המקום לחסות, אז יהיה גם כן אסור. נקרא קריאת שמע כנגד זה. אם מנהג המקום לא לחסות, אז יהיה מותר. נראה לי שבארץ ככלל, אין מנהג לחסות. רק נזכור ש... בוא נאמר שזה פסק פורץ דרך, שהיום באופן מעשי, מי שסומך על הפסק הזה, זה רק כיפות סרוגות, כאילו. לא החסידים, לא הליטאים, לא הספרדים, רק מי שכיפה סרוגה. זאת אומרת, אין אף ציבור חרדי שסומך על החפץ חיים הזה. רק נזכור, כאילו. החפץ חיים לא היה בוגר, כן, זאת אומרת, בני עקיבא. אבל רק אנחנו סומכים עליו. כי א', זה מאוד דחוק. כי אנחנו כבר, זאת אומרת, ראינו כבר, שבאמת ה... לא, שהחלק שנקרא שוק, זה מאוד מאוד מוזר איך החפץ חיים הכריע שהוא כמעט על הברך. זה נגד הפשט מכל הבחינות שהם. למה עוד? זה אולי העיקר, וזה גם יצר מנהג המקום. זאת אומרת, כיוון שחוששים לאותם הרבה דעות אחרות, שאומרות שהשוק הוא החלק שמתחת לברך, אז זה יצר מנהג המקום שכן מכסים. אחרי שיש מנהג, אז גם החפץ חיים אומר שזה אסור. זאת אומרת, זה מין לופ כזה. זאת אומרת, אם אתה לא סומך עליו, אז זה הופך גם לדעתו לאיסור. חבוד.
אז למה כל ההלכות הן תמיד ככה אם אישה צריכה לחסות? אם באמת זה עניין שיש דברים שאני לא צריכים של ערווה, למה זה לא גם הגבר צריך להפקיר, גם הגבר צריך לחסות את השוק שלו?
כן.
או למה זה רק האישה? למה תמיד זה האישה? וגם
נקודה שנייה? כן. אז אחת אפשר? אוקיי. תראי. אני רק חוזר על זה. דקה. כן. אז ככה. א', בסיס הלכות צניעות הוא לא כיוון שיש בנים בעולם. אלא הוא אדם כלפי עצמו, אתם זוכרות, שירותים בלילה, כל מה שכבר למדו. בתוך הדבר הזה, הלכות קרבה לערווה, הם דו כיווניות. אסור לאישה לקרב לגבר ולגבר לקרב לאישה. אבל האופן שבו זה קורה, זאת אומרת, נקרא איזה, אופן הקרבה זה אופן שונה. זאת אומרת, האופן שבו זה פועל אצל אישה, הוא לא סימטרי. זאת אומרת, אסור לקרב לערווה בכל מקרה, דו-כיווני. אבל מה זה קרבה לערווה, או איך עושים את זה, איך, כאילו, איך מתקרבים לערווה, זה אחרת בין, בין איש לאישה, מכיוון שהשם, השם, השם ברא אותנו אחרים. בתוך הלכות שמירת העיניים, או נקרא לזה הלכות הרהור, זה אסור לבן ולבת כאחד. אבל מה שמביא להרהור הוא קצת שונה. אז בהקשר הזה, ואולי רק עוד נקודה אחת, אנחנו כבר ראינו את זה מזמן, שאצל איש העניין של המידה שנקראת צניעות היא חשובה. ולכן זה גם ביטוי ברמב"ם, בחכם, שהלבוש שלו וההליכה והדיבור וכל זה, וישראל צנועים וכל זה, אצל אישה זה הליבה של, של ה- 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 המקום שממנה השם ברא אותה, הוא ממקום צנוע שבה. כן, ראינו זה במדרש, שהשם התלבט מאיפה לברוא את האישה. לברוא אותה מהעיניים, מהאוזניים, מהראש, מהלב, כל מקומות. בסוף הוא החליט לברוא אותה ממקום צנוע שבה. שבעצם, זאת אומרת, אצל איש, זאת אומרת, העניין הזה הוא ערך מאוד חשוב. אצל אישה זה הקיום שלה.
למה
הוא זה? זה לא באמת סימטרי. זאת אומרת, אצל אישה שהיא לא צנועה, כאילו משהו במהות הכי בסיסית שלה חסר. אצל איש לא צנוע זה גרוע. אבל זה לא שהבסיס הקיום שלו חסר. למה זה ככה?
העניין הוא שזה לא
סימטרי,
כי אצל הבנים זה מביא עירור, זה מביא עירור, אז אישה צריכה
להתכסות
יותר, אז זה כן נשמע כאילו אישה בכל זאת
מתכסה
יותר בשביל הבנים.
אז אמרתי, לקחתי זה גם, צעד אחד אחורה, שאצל איש המהות שלו היא לא יושבת כולה על יהי איש צנוע. דרך אגב, בהקשר הזה ישנה סימטריה כמעט זהה, זהות מוחלטת כמעט בין הלכות צניעות לתלמיד חכם להלכות צניעות לאישה שהיא לא תמיד חכם. זאת אומרת, יש כנראה איזה שלב מסוים, דרגה מסוימת באיש, שכשהוא מגיע לשם, אז הוא נדרש לצניעות כמו אישה. זה אומר שבאמת העסק הזה הוא לא סימטרי לגמרי. אבל יש קווי דמיון מאוד מאוד חזקים, שכשאיש מגיע לדרגה מסוימת, הוא חייב בדבר. זאת אומרת, כל אחד צריך להיות צנוע. אבל גדרי צניעות לתמיד חכם ברמב״ם, הם כמעט זהים לגדרי צניעות לאישה. כמו שרבול ארוך לדוגמה, נניח. לא, זה אומר שהצניעות אצל אישה היא בסיסית יותר. זה לא אומר שהאישה היא מעל האיש. זה אומר שהצניעות אצל אישה היא ברמה בסיסית. הצניעות אצל אדם תמיד חכם היא גם ברמה בסיסית. כן.
אבל זה אומר כאילו שהמהות שלי זה גורם, כאילו, לא יודעת, שהייתי הולכת לשיעורים של חרדים, כל היום, בוא נתחתק בצניעות, כאילו...
כן.
מה זה אומר שאני פשוט צריכה לעבוד על זה כל החיים ולהיות בסוף כאילו...
זה אומר שאם השם ברא את האישה ממקום צנוע שבה, ועל כל בריאה ובריאה אמר תהה אישה צנועה, אישה צנועה, כתוב ככה שם, זה אומר שזה לא עוד מידה מבין סריה של מידות, אלא זה הפלטפורמה שעליו הכל כאילו יושב. עכשיו, זה בוודאי לא קשור רק לאיך את לבושה, זה קשור להמון דברים אחרים, לאיך מתנהלים בחדרי חדרים, איך מתנהלים בדיבור, בהליכה, באינטראקציה עם הסביבה, או ביניכם בין עצמך, או בשירותים, או בכל מקום אחר. זאת אומרת, יש משהו בצניעות שהוא קיומי אצלך. אצל האיש הוא גם חשוב מאוד, אבל אם הוא לא תמיד חכם, אז זה לא קיומי אצלו. הכוונה, אם איש לא צנוע, זה לא שהעיקר חסה מהספר. משהו חמור קורה, אבל זה לא שהוא... מתמוטט כביכול. זאת אומרת, איש לא צנוע זה לא נורא. אישה לא צנועה זה נורא. יש גם, זאת אומרת, השלכות סטריאוטיפיות, אבל אני לא כל כך רוצה להגיע אליהם. כן. כן. זה ענה אבל? ענה קצת? אוקיי. כן. יש לי שאלה. למה אין, נניח, טענה דומה לגבי כירורגים? רוב הרופאים שנניח מנתחים זה גברים. האם את את תקראי לזה רפואה גברית, או הם מנתחים ככה כי הם הם גברים? אני שואל. או רוב נהגי האוטובוס הם גברים, האם זה נהיגה גברית בגלל זה? או וכן הלאה. כן, כן. אז זהו, אני חולק באופן עקרוני על ההגדרת תורה נשית. בעיניי זה לא מכבד את התורה לקרוא לתורה נשית. זה קצת מזכיר לי את השאלה האם אלוקים הוא בן או בת. זה זלזול באלוקים, כאילו להכניס אל, אל, אל תוך אל תוך אל תוך מגדר. אני חושב גם שיש בזה, מעבר להגדרה תיאולוגית שהיא חסרה בעיניי, יש פה גם הסתה. והסתה היא שהעולם התורה, עולם הפסיקה שעבר מהר סיני כמשך הדורות, הוא נגוע בהשקפות עולם שלא מן העניין. בגלל שהיו שוביניסטים, לכן פסקו כך וכך וכך. הם החליטו כך וכך וכך. ולא שאלו את מי שעלה בעצם מדובר כאן. בעיניי זה ריסוק של הסמכות האלוקית של התורה. של המקור האלוקי שלה. אני עונה קצת חריף כמובן. זה חשוב בעיניי. אני חושב שהנקודה הזאת היא מזהמת את התהליך כולו. זאת אומרת, אם אני חושב שיש פה שיקולים שהם לא מן העניין, נקרא לזה פוליטיים, או חברתיים, או מגדריים, אני בעצם אומר, מישהו כאן עשה פה שימוש לא הוגן בכוח שיש לו. ובעיניי זה קו אדום. כי אז אני זאת אומרת, שם בסימן שאלה, או בחשד, או בסימן קריאה אולי, את כל התאריך כולו, שזה שמשה היה בן ולא בת, זה גרם שהתורה נראית כמו שהיא. אני אומר כאן בעצם דבר שהוא חמור, שהתורה שבעל פה היא לא אותנטית, היא לא נאמנת למקור, אלא מישהו זיהם אותה בדרך בגלל שיש לו אג'נדה. בעיניי זה דבר שהוא לא נכון במובן הכי בוטה של המילה, כאילו הוא לא פייר. ולכן אני חושב שלקרוא לתורה נשית, גם לכל מה שקורה כאן עכשיו, זה זיהום, זה לא נכון. זה תורה. יש תורה שלומדת אישה, יש תורה שלומדת איש. צורת הלימוד יכולה להיות שונה, אבל לא התורה משתנית כאן. התורה היא אותה תורה, היא תורת השם. היא לא נשית ולא גברית, היא תורה. יש אופן שונה שאיך התורה פוגשת את הנפש שלי. אני בן ואת בת, וזה אחרת, וזה בסדר גמור. המושג תורה נשית בעיניי הוא מושג פסול. אני יודע שזה לא תואם את המיינסטרים של היום. בטח לא בפורום כזה, כאילו זה קצת פדיחה לומר את זה כאן כמולכם. אבל אני רק רוצה לומר רק גילוי נאות, שלפני שבועיים הייתי באיזשהו שבוע, אני לא יודע כבר עבר מאז, הייתי באיזשהו כינוס, לא, לפני שבוע באמת, כן. באיזשהו כינוס, שהייתי באמת אנדרדוג לגמרי, לא אנדרדוס, כי אני לא כזה, אבל, ואמרתי אותם מילים בדיוק. אחד לאחד. אמרתי לו שאני חושב שכל הדיון הזה על בית מדרש גברי ונשי וכל הדברים האלה, בעיניי זה אלבון לא לנו, לתורה. אתה הופך את התורה למשהו עם אג'נדה עצמית, כאילו שמי שלמד אותה הוא יוצק תוכן על פי הקפריזה שלו. זה פשוט מנמיך את התורה.
אבל הרב, האישיות משפיעה.
שנייה, יש זכות ראשונים, לא יודע, כן. כן.
יש איזון בין ההלכה לבין הנפש, ולא סתם קוראים דברים שהם מנותקים מהאדם. ומי מבין כאילו שאישה יותר מאישה, ומי מבין שגבר יותר מגבר. עכשיו אני לא אומרת שזה
הקדוש ברוך הוא, יותר מאישה, הרבה יותר מאישה ומגבר.
נכון, אבל
מבין הרבה יותר. ודרך אגב, זה רק מזכיר, אנחנו עכשיו, נכון, כאילו קצת חדים טיפה, בסדר, אפשר? יש גמרא שאומרת שעל 24 דברים מנדים. אחד מהם זה על כבוד רב. ואז הגמרא אומרת, מה זה אומר? זה כמו שאומרים, אמרו על שני תנאים, שהיו גם דיינים, בסנהדרין, שהם פסקו לגיור את משהו מסוים, כי הם היו גרים בעצמם. מנדים על זה. למה? כי זה מזהם את האותנטיות. זה שאתה דיין. הוא אומר לך, תשמע, הוא פסק, בסוף הרי יש לו איזה קישור נפשי למשהו. הוא חווה משהו מסוים, לכן הוא אומר מה שהוא אומר על סמך ניסיונו. אז כשאמרו עליהם שהם השקו אותה, לא משנה איך זה היה בדיוק, זאת אומרת, הקלו לה כי היא גיורת, כיוון שהם גם כבני גרים, על זה מנדים. כי זה בעצם הופך את התורה שבעל פה, את הפסיקת הלכה, הופך אותה לנוגעת בדבר שכל אחד פוסק לפי האג'נדה שלו. יותר מזה, יש היום, ודרך אגב, בהקשר הזה עכשיו זה הולך להיות מפתיע, כי זה הפוך מה שהייתם אולי ככה מצפות. ישנה דרישה כבר שנים בחוגי ימין פוליטי, למנות שופטים שהם ישקפו את רוח העם. שופט דתי, שופט חרדי, שופט ספרדי, דרוזי, כל מיני כאלה. בעיניי זה מנמיך לגמרי את המשפט, כי אז כל שופט, הרי נניח, אני שופט דרוזי, בסדר? נבחרתי על תקן דרוזי. אני חייב לייצג את השקפת העולם הדרוזית בעניין הזה. אני כאילו, יש מאחורי עכשיו הרבה בוחרים שהם רוצים לראות עד כמה אני זאת אומרת, נאמן להם. אי אפשר לשפוט ככה. שופט לא אמור להיות מטעם מישהו. אז לומר שמישהו פוסק או מישהו דן כיוון שהוא מגיע מאיזה מגזר כזה או אחר, זה מזיין את התהליך. אני חושב שזה דבר שהוא לא נכון, מסוכן, והופכת בעצם את כל תורה שבעל פה למשהו מאוד נזיל. כאילו, זה שהיה שם מישהו שאמר, שפסק, בית הלל, פסק כך וכך, כי הם עברו חיים אישיים כאלה. זה הופך את הכל לפסיכולוגיה בגרוש. בעיניי זה כואב, זה כאילו אסון דבר כזה. הרבה יותר מאשר אם אני אומר, יש נושא שהוא לא מטופל, שהוא דורש נניח יותר עיון. פה אני כאילו הופך את הכל לאישי. ואני רואה שזה ממש טעות. זה גם כאילו, בדבר הבא, זה בעצם אומר שכל מה שכל אחד אמר משך הדורות, לא באמת מחייב אותי. כי הוא בא מתוך מנהג מסוים, השקפת עולם, ניסיון חיים, אשתו הצבנה אותו בצהריים. אז הוא הגיע למה שהוא הגיע. זה הופך את הכל למשהו לא מחייב. וזה, בעיניי זה אסון לתורה. זה את מדרש. כן, סליחה.
לא יודעת, כאילו מה, האישיות של הבן אדם לא משפיעה על הפסיקה שלו? כאילו, היה רבנים שהם היו יותר לחומרה, והיה רבנים שהם יותר כאילו, יותר מקלים.
למה? כי הם זורמים יותר? אמיצים יותר?
לא, אבל זה עובדה כאילו.
אני שואל, האם זה אומר שישנם נניח דיינים שהם יותר פחדנים ויותר אמיצים? נניח קטניות, טוב? זה אולי העניין, נכון? שאתה אומר לעצמך, יש רבנים נורמליים, מבינים שאין סכים כבר מיותה כמבעד, יש הרבה סכים חד פעמים, ולכן הם זורמים. יש רבנים מכל מיני סיבות פרוצדורליות כאלה, של אי אפשר לחלוק, אני מפחד, מה יעשו לי, לא ימנו אותי לבית הדין. נראה לך גיוני דבר כזה?
לא יודעת, כאילו...
אני לא מכיר פוסקים פחדנים. לא מכיר דבר כזה. זה בדיוק הנקודה שהופכת את כל הדור שבעל פה למשהו שהוא מאוד בשכונה כזה. הוא פוסק ככה בגלל שהוא פחדן, הוא פוסק ככה כי הוא אמיץ, הוא ג'ינג'י, אז הוא יותר חם מזג, הוא יותר לא יודע מה, יותר קר מזג. נראה לך הגיוני דבר כזה? הרי כשאדם דן דין, הוא צריך לכוון לאמת, לא לאיפה זה פוגש אצלו את הקורקבן. זה, אני חושב שזה בדיוק, איך לומר, אם כבר באמת הגענו לשם, המקום המסוכן ביותר לתורה שבעל פה הוא המקום הזה. יותר מאשר כל מחלוקת אחרת שקשורה לתוכן, כי פה, אתה אומר, השיטה היא שיטה מזוהמת. כשאדם מגיע למקום, לאיזה מעמד שהוא צריך לפסוק, ואני אומר, הוא פוסק מתוך הבטן שלו ולא מראש, אני בעצם אומר, הוא לא מחייב אותי. הוא פסק ככה, סבבה, שיחיה עם זה, יחיה ימות, אין שלא. ואני, זאת אומרת, לי יש אג'נדה אחרת. אני חושב שזה, זאת אומרת, אחד העניינים שאנחנו מאוד נכנסנו אליהם פנימה, צללנו עמוק בתוך הביצה הזאת, שהיא ביצה בעצם, זאת אומרת, הנקודה שם היא שאין אמת. ואם אין אמת, אז כל רב מקריץ דברים, כל מיני דברים יפים. הוא חושב ככה, כי שוב, כי אמא שלו אמרה לו ככה בגן, היא אמרה לו משהו, ואכן הוא הולך עם זה ואני מבין אותו. אבל אז למה שזה יחייב אותי? למה שמשהו עבר בגן יחייב אותי? זה נקרא דוגמה ישקוע, שחושבים שאותם רבנים שפסקו לטובת גיורת, זה כמה שהם עצמם קשורים לגרים, אז הם עוזרים לגיורים, כי הם בקליקה שלהם. זה אסון דבר כזה, כי אז כל התורה שבעל פה היא לא באמת מחייבת אותי. אני מבין שזה קשה לכם, אני מבין שזה, כי זה, איך לומר? לא, יותר מזה, כאילו בלי כוונה נכנסת כבר שנים, מאכילים אותך משהו. בלי כוונה את הלכת והאמנת לזה. את לא קוראים לזה רפורמיות, כי זה לא רפורמי. את נאמנה לתורה שבעל פה, את אומרת, הפוסקים הם באים מתוך מקום אישי. זה, איך נאמר, בעדינות, ואני יודע שיש פה קהל שגם צופה בזה גם מהצד. זה גישה נאו-רפורמית, שאומרת בעצם, התורה שבעל פה היא כבקשתך. היא לא משהו שנאמן למקור, משהו שאני מביא את החיים האישיים שלי לתוך הסיפור. עכשיו זה בוודאי שכל פוסק הוא בן אדם, אנחנו יודעים את זה. לכן צריכים על פי רוב לפסוק, כדי שיהיה איזשהו סוג של, נקרא איזה איזונים פנימיים בתוך הסנהדרין. יש דברים שהם נניח על פי דיין אחד, יש דברים שדורשים שלושה, דורשים 70 לפעמים, כדי שיהיה איזון מקסימלי. אבל להגיד שפוסק הלכה פסק, כיוון שבחיים הפרטיים שלו, הוא כזה או כזה, או כי יש מגדר מסוים כזה או כזה, זה עוול הדבר הזה. זה עוול מסוכן, זאת אומרת, לא רק עוול כפיו, זה עוול כלפיי, כי אז בעצם התורה היא לא תורת השם. היא תורה שקשורה לזה שהוא בן, אז הוא כיף לו להחמיר על נשים. אבל אם הייתה פוסקת בה, זה היה אחרת. זה נקרא בדיוק העניין שהובא גם במסכת ברכות, מסכת שבת, סליחה, דוגמה ישקוע. מה עושים?
כן.
מנקים את כל הטענות האלה, מבינים שהתורה היא תורת השם, ודנים בדבר לגופו של עניין, ולא אומרים כיוון שהפוסק היה גבר או הייתה אישה, אז היא פסקה כך וכך, או הוא פסק כך וכך. אלא עוסקים בתוכן עצמו. ואני חושב שזה משהו שהוא הוא חריף מאוד, אבל הוא יסודי, ממש יסודי.
אבל אותו טענה יש גם מהצד השני, אבל שיש אנשים שמזלזלים בפסיקות של רבנים קושיים בגלל שהם לא מסכימים עם הדעות שלהם.
אז מה השאלה בזה? ברור, זה החרפת המצב, שאז אנחנו עוברים בעצם...
בשם השמרנות, כאילו פתאום הופכים אנשים ללא רב.
צודקת ב-100%, ואז הדיון בעצם הוא לא בדבר עצמו, אלא בפרוצדורות, כאילו. מאיפה אתה מגיע, בשם מי אתה מגיע, זה עוול עצום הדבר הזה. על זה נאמר, סליחה שאני קצת, אפשר ככה קצת להשתולל טיפה? יש פתגם שהוא לא חינוכי, אני יודע שהוא לא חינוכי, אבל הוא ממש ככה משקף את העניין. זה נקרא שכלב נובח לא נושך, הכוונה, ככל שאתה יותר עסוק בנביחות, אתה פחות מכוון לדבר עצמו. כדאי מאוד, גם לאלה וגם לאלה, פחות לנבוח, יותר, זאת אומרת, אם אתה חושב משהו, אז תמשך. הכוונה, תדון לגופו של עניין עד הסוף, בחריפות מוחלטת. אבל אל תדבר בלה בלה. הכוונה, אל תעסוק במניעים החיצוניים כביכול. זה לא עוזר להגיד, לצרוח, לא יקום ולא יהיה. זה לא עוזר, זה עוזר אולי למי שרואה את הבן אדם, רואה רב, אדום כמו עגבנייה, מתעצמם בטח, זה כנראה דבר חשוב, כי אחרת אולי ככה צועק, אני מכיר אותו, הוא אדם רגוע. כנראה שזה חשוב מאוד. נראה, אותך זה איכשהו, כן, תפעה, שכנע אותך. אבל מה תסבירי לדור הבא? הרב שלי כעס? איך זה יעזור? אז מאוד כדאי פשוט להסביר למה זה משולל כל תוכן או כל היגיון. במקום להתעצבן, פשוט תמשך, תדקור את הנקודה. פשוט מאוד, כל כך קל.
פעמים רבנים שמחפפים כאילו על כל מיני דברים. אתה אומר, טוב, כאילו אני לא רוצה להקשיב לפסיקה שלהם. כאילו הם פוסקים טעות, כי אם החיים שלהם לא מקפידים על כל התורה,
מסכים, אבל קשה מאוד לומר, כל רב שחולק עליי שהוא מחפף.
לא, הרבנים שנגיד מקלים בכל מיני דברים שזה הזוי שאתם מקלים בדברים.
למה זה הזוי לדעתך?
למה?
מי אמר שזה הזוי? סליחה שאני עכשיו עובר חצה טיפה.
יש דברים שהם קצת...
אוקיי, הבנתי. אז את שופטת בעצם את הרבני, זאת אומרת, הוא הזוי. אם הוא לא אומר כמוני, אז הוא הזוי. בסדר? בסדר גמור.
איך שרבנים גדולים שיוצאים?
אולי אני לא רב גדול מספיק כדי לומר את מה שהרב הגדול אומר. אולי כשהוא אומר את זה, אז הוא נקי לגמרי. וכשאני אומר את זה, אז אני בתוך צ'ונט אחד שלם. יכול להיות דבר כזה? שמה שמותר לרב אברום שפירא אסור לרונן תמיר? יכול להיות דבר כזה? הגיוני? ממש הגיוני. וכשרב אברום אומר משהו מסוים, אז הוא אומר את זה מתוך כתפיים ענקיות. הר גבוה אומר את זה. כשצוציק אומר את זה בן 24, זה אחרת. בבניין שזה אחרת, נכון? אז נדמה לי שמשהו בשיח צריך לצאת מתוך המקום של דוגמה ישקוע, של כאילו כל רב מביא את האג'נדה הפרטית, בטח יקרא לזה בדיוק, את האמוציות שלו פנימה לתוך הסיפור. אבל איפה אנחנו בצניות? אני לא כל כך הבנתי, איך זה קשור?
זה לא קשור לזה.
כן.
כאילו, זה באמת שאני התלמדתי הרי להעלות אותה, כי זה כאילו קצת... קיצור, כי הרב, זה ממש כאילו מעסיק מה שהרב אמר על צניות מול השם, אז כאילו אם זה לא מתאים, אז הרב יגיד כאילו לא.
כן.
בגלל שכאילו הרב אמר שיש לי את העניין של צניות מול השם, אנחנו צריכים להיות צנועים וזה.
אני אמרתי את זה?
הגמרא
אומרת את זה. הגמרא אומרת את זה, נכון.
זה מה שלמד.
נכון, כן.
אז יש כל מיני סיטואציות כאילו בבני זוג שזה בדיוק כאילו ההפך כזה של... וואי, אני לא יודעת כדי איפה להגיד את זה. סתם, שיש מצבים שכאילו לא, שכאילו האישה יכולה כאילו לא להתנהג כאילו בצניות וכאילו זה בסדר.
אני אענה. זה נראה סותר רק למי שלא מבין כלום בסוגיה. זאת אומרת, מי שלא יודע מה זה צניות באמת, אז הוא הולך לשני קצוות, או פריצות או נזירות. מי שיודע באמת מהי צניות, מבין שאין שום סתירה בין השניים, להפך, ממש שום סתירה. יש, לפעמים, איזשהו פער, נקרא איזה רגשי, אמוציונלי, שהוא דורש באמת, נקרא איזה התרגלות מסוימת. נניח לדוגמה, חינכו אותך כל השנים שצניות זה אומר לא לדבר עם בנים. יצרת אצלך בראש אלרגיה לבנים. כלומר, אם בן מדבר אלייך, את מתעלפת או בורחת או צורחת או משהו כזה. בשלב מסוים בעלך יהיה בן, בעזרת השם. צריכים עכשיו לעשות עוד פעם כאילו מחדש התאמה שצניות זה לא רק לא לדבר עם בנים, כי הוא בן ואיתו אפשר כן, אלא שבאמת צניעות זה לא לדבר עם אדם זר, שיחות נפש. ההתאמה הזאת היא דורשת הבנה יותר עמוקה של מהי צניעות. וזה יוצר איזשהו קושי. שכשבת כל החיים ברחה מכל מישהו בן, היא פתאום צריכה להתיידד עם בן. אז בהקשר האמוציונלי זה קשה. בהקשר העמוק של המילה זה מדייק יותר. את מה יצניעו, זה לא סתירה, זה לא שהשתנתה התורה עכשיו. התורה מאוד מדויקת, עד היום זה היה כאילו באיזה מין הבנה שהתחיל יותר וגורפת יותר, עכשיו זה יותר ממוקד. יש בדבר הזה משהו. אני חושב שאחד העניינים המאוד מאוד קשים, זה באמת לעבור מתחום שהוא טאבו לגמרי, שלא עוסקים, לא נוגעים בו בכלל, לתחום שהוא כן צריך להיות מדויק, צריך לעסוק בו, להעמיק בו, זה דורש מאיתנו התאמות, אבל זה לא תזוזה בעקרונות, אלא היישום עכשיו הוא הרבה יותר מדויק, כי אני עכשיו בשלב בחיים, בגיל כזה או אחר, שזה דורש ממני התעסקות אחרת. זה קצת דומה, נניח, להרבה תחומים אחרים, שאדם, נניח, לא למד רפואה, ואז בכל מצב שבו יש חום גבוה, הולכים לרופא, לאדם שנניח למד רפואה, הוא מבין שיש חום גבוה, שהוא לא צריך ללכת לרופא, כי הוא עצמו יכול כבר איכשהו כאילו לפתור את הבעיה, כי הוא כבר כמי מזה יותר. זה לא שעבדו עליי קודם, אלא שעכשיו האופן שבו אני יכול להתעסק עם זה, הוא יותר מדויק, הוא יותר עמוק. נכון, זה באמת שינוי.
לא, כן,
אני אומר,
לבנים נגיד יכול ללוות אותם כל היום המראות האלה. כאילו, שהוא רואה את אשתו מתלבשת, לא, כאילו מראים.
כן. זה, בקיצור, לא נראה לי שכאן המקום לעסוק בזה, אבל לא נכון. זה אחר, יש יכול להיות אותו דבר בדיוק שהוא שיא התומעה ושיא הקדושה. זה דורש מאיתנו הבנה עמוקה יותר של מהי קדושה, של מהי תומעה, של מה היחס הנכון לגוף בכלל. קל מאוד להיות פרוץ או נזיר, מאוד קשה להיות קדוש. השעה 13:10, זה מה שאנחנו עכשיו עושים, הפסקה.